טוב, אז שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בדין חריף. אני מזכיר קצת, אולי אני אעלה את המצגת ואז נוכל להזכיר בצורה יותר ברורה. תגידו לי כשאתם רואים את המצגת.
רואים.
רואים. רגע, אני מחוק את זה, זה... תפיס לנו מקום סתם. יופי. אז ראינו את סוגיית הגמרא בחולין קופיד א' עמוד ב', שצנון שחותכים אותו בסכין בשרית, אסור לאכול אותו עם חלב, כי הוא בולע, בגלל החריפות שלו. ראינו שני הסברים ברש"י, מה בדיוק הבעיה, והאם הבעיה זה השמנונית של הסכין, ואז חריף שווה לבישול, או הבעיה היא שחריף יותר ממבושל, ואפילו שאין שמנונית על הסכין, גם אז תהיה בעיה. ראינו שאם הוא משתמש בכלי נקי, אז לפי ההבנה הראשונה לא תהיה בעיה, כי הכלי ממש נקי, אז כל הבעיה זה שמנונית. לפי ההבנה השנייה, תהיה בעיה. ראינו שהשולחן ערוך החמיר בדבר הזה, פסק לאסור אפילו שהסכין נקי, כלומר הוא פסק לפי הטעם השני, ולפי זה חריף הוא יותר ממבושל, הוא מצליח לעשות דברים שבישול לא עושה. את ההבנה הזאת ראינו שתוספות סירבו לקבל, וסרבו להגיד שיכול להיות שחריף יותר גרוע מאשר מבושל, אולי הוא כמו מבושל, אבל להגיד שהוא יותר חזק ממבושל, איך יכול להיות? אז התוספות סרבו לקבל, ולפי תוספות, שני הטעמים ברש"י, הם למעשה מייצגים את המחלוקת בנת ברנת, זאת אומרת, הטעם הראשון ברש"י, הוא באמת, לפי רוב הראשונים, יש היתר נת ברנת גם בבישול, חריף הוא בדיוק כמו הבישול, אין הבדל בין חריף לבישול, אלא שבגלל השמנונית, יש כאן דבר שהוא ממשות של איסור, ולכן הדבר הזה אוסר יותר מאשר בישול. לעומת זאת, השיטה השנייה, שזה אוסר אפילו בלי שמנונית, זה לשיטת הריב"ן. שהריב"ן מבין שגם נת ברנת, אם זה מבושל, ממילא הדבר אסור לאכול אותו עם תבשיל בשרי או חלבי, עם המין הנגדי, וחריף אותו דבר, חריף זהה למבושל, אין הבדל בין חריף למבושל לפי אף אחד מהטעמים של רש"י. אלא שהטעם הראשון שדרש שמנונית, זה בגלל שהוא סובר כמו הריב"ן. ממילא, אם חריף כמבושל, אז כמו שמבושל אסור, גם חריף אסור, ולא יותר מזה, ולכן צריך להגיד שיש שמנונית, סליחה, הטעם הראשון לפי רוב הראשונים, שלפי רוב הראשונים, כמו שנת ברנת מותר בבישול, גם חריף צריך להיות מותר בבישול, חריף כמבושל, אז זה צריך להיות אותו דבר, שחריף שווה לבישול ולא יותר מזה, ולכן, הסיבה לאסור זה רק לפי הטעם הראשון ברש"י שיש שמנונית, והטעם השני הוא לפי הריב"ן, שלפי הריב"ן באמת חריף כמבושל, וכמו שבמבושל אין היתר נת ברנת לפי הריב"ן, כך גם בחריף אין היתר נת ברנת לפי הריב"ן. לפי ה... טעמים אלה שברש"י ראינו בינתיים שני הסברים, הוספנו גם טעם שלישי, על פי התרומה, שיכול להיות שהסיבה שחיתוך בסכין אולי חמור יותר מבישול, כי אולי זה נחשב כמו צליה, כי אין מים באמצע, ולכן זה חמור יותר. ולאור הדברים האלה ראינו שיש שישה הסברים בגמרא. רש"י הביא שני טעמים, כל אחד משני הטעמים אפשר להסביר בשתי צורות, וראינו שיש שישה הסברים בגמרא. ההסבר הראשון שמדבר על הבדל האם חריף שווה מבושל או חריף יותר ממבושל. ההסבר השני של תוספות, שתלוי האם אנחנו פוסקים כמו הריוון שאין יותר נעת ורנעת ובישול, או כמו שאר הראשונים שיש יותר נעת ורנעת ובישול. וההסבר השלישי על פי התרומה, שהשאלה היא האם סכין שווה לצליה כי הוא בלי נוזל או שווה לבישול. ולפי הטבלה שעשינו ראינו שאנחנו פוסקים להלכה כהסבר המחמיר ביותר מבין ששת ההסברים בסוגיה, וזה ההסבר הפשוט לכאורה ברש"י, אבל לא כהסברי הראשונים כל כך, שרש"י לפי ההסבר השני חושב שחריף הוא יותר ממבושל, ולכן גם בכלי נקי תהיה בעיה, וכך פסק השולחן ערוך, וגם הרמה שחריף חמור יותר מאשר בישול, ולכן צריך לאסור אפילו עם הסיר נקי, אפילו עם הסכין נקי, צריך לאסור חריף. אז לקחת הבצל, חתכת אותו בסכין נקייה, אנחנו פוסקים להלכה שהבצל בשרי, ואתה לא יכול, אפילו לשיטות המקלות, אתה לא יכול להרבב אותו עם חלב. ואם אתה תיקח את הבצל הזה ותתגן אותו במחוות חלבי, למרות שאם זה היה נעת ורנעת, אם זה היה תפוח אדמה, לא הייתה בעיה. אם תיקח ותתגן את זה מחוות חלבי, אתה תאסור את המחוות, אלא אם כן עליו יהיה בטל ב-60. אתה תאסור את המחוות, כי יש עכשיו טעם בשרי ממש, בתוך הסכין, ואתה לא יכול לבשל אותו עם חלב, אם נשאלת אפילו בדיעבד אסור לאכול, לא כמו הרמה שלפחות בנעת ורנעת, תתיר בדיעבד. אסור אפילו בדיעבד לאכול. אז זה מה שראינו בפעם שעברה, ולפי זה יש שתי חומרות בחריף. זה הסיכום של הדברים שראינו. למסקנת ההלכה עד כה, יש שתי חומרות בחריף. מהם שתי החומרות בחריף? חומרה ראשונה, חריף כמבושל.
תכף חמור בשביל.
כן, תכף אנחנו נשים את זה בשני, חריף כמבושל, ולכן אפילו שחתך בסכין קר, נחשב כבישול, ולא כמו כל דבר שאולי צריך לשטוף אותו. והדבר השני, אין היתר נעת ברנעת בחריף, כיוון שחריף חמור יותר ממבושל, והוא בולע ממשות של טעם. אז אין היתר נעת ברנעת בחריף, ואסור לאכול דבר, לא נכתוב ככה, לכל אחרי לא דיברנו, אסור לערבב בצל שחתך, אסור לערבב חלב, בצל שחתך בסכין בשרי, אפילו בדיעבד אסור, ואסור לתגן במחוות חלבי בצל שנחתך סכין בשרי, ואם תגנו הכשרה, אלא אם כן זה מה שראינו עד עכשיו. עכשיו יש לנו שלב נוסף, וזה המשנה בעבודה זרה, דף למדי עמוד ב'. בואו נביא את המשנה. משנה וגמרא למעשה. אומרת המשנה, והקורט של חילתית. מה איתה? מה? שום דמפסק אילאי בסכינה. כלומר, המשנה אומרת שאסרו לאכול קורט של חילתית, של גויים. וזה מאכל מאוד חריף. והגמרא שואלת, למה אסור? אז הגמרא אומרת שהגויים חותכים את החילתית בסכין שלהם. והטעם נבלע בסכין. עכשיו יש בעיה, כי בדרך כלל סתם סכין אולי הוא לא בן יומו. אז לכאורה זה צריך להיות בסדר, אומרת הגמרא. אף אגב דאמר מר, נותן טעם נפגע מותר. אגב חורפי דחילתיתא, מחליה ליה שמנוניתא, ואב אלי כנותן טעם נשפך ואסור, אומרת הגמרא, אמנם אסיר לא בן יומו. ואומנם נותן טעם נפגע מותר. כמו שראינו, סוגיה בעבודה זרה דפסנך זין, אבל החריפות של החילתית ממתקת, משבחת את הטעם הפגום של האיסור. ולכן, למרות שזה לא בן יומו, זה אסור. עכשיו, הדברים האלה של הגמרא מאוד תמוהים, כי אם הטעם הוא פגום. אחרי 24 שעות, הטעם הוא פגום. אז הטעם הזה כבר לא איסור. אם הוא לא איסור, גם אם החריפות תמתק אותו, מה זה משנה? אתה הוספת טעם, זה דבר שהוא לא איסור. מבין את הבעיה שיש לנו? אם אנחנו אומרים, נכתוב כאן, לכאורה קשה על הגמרא. אם לאחר 24 שעות, אם אחרי 24 שעות הטעם פגום, הרי שאין הוא בגדר איסור. נכון? כי הטעם פגום, אז זה לא איסור. אם כך, אפילו אם הטעם ימתק אותו, לא תהיה בכך בעיה. כאילו שלקחת ומיתקת משהו קשה, משהו לא של איסור, מיתקת עץ, אין בעיה. האם יש לכם איזה רעיון?
אפשר לומר שזה לא שהטעם כבר מותר אחרי שהוא פגום. הוא מותר כל עוד הוא פגום, אבל כאשר הוא חוזר להיות משובח, אז חוזר לסורו ונאור.
אז אתה אומר שיש כאן איזה משהו שמצליח להחזיר את האיסור שלו. כאילו הוא היה באמת פגום, ועכשיו הוא מצליח להיות עוד פעם טוב.
ואז האיסור המקורי חוזר, כן.
כן, חוזר ונאור. אני, כדי ליישב, רוצה להחזיר אתכם למשהו שלמדנו לפני כמה חודשים, שמן הסתם אתם זוכרים היטב, אתם מן הסתם זוכרים היטב את סוגיית טעם כעיקר שלמדנו בתחילת השנה. שולטים בה. אז אנחנו ראינו לגבי רמת הפגימה של בליעה בכלי לא בן יומו, ראינו שיש מחלוקת בין הרעה לרשבה. מה זה בדיוק הפגם הזה בכלי לא בן יומו? הרעה אמר שהטעם פגום לגמרי. הרשבה אמר, הטעם לא פגום לגמרי, הטעם פגום קצת, אבל בתוך התבשיל, אין לו משמעות והוא מתבטל. עכשיו, לפי זה, לכאורה, לפי דברי הרשב"א, הגמרא מובנת. כי האיסור לא נפגם לגמרי, אלא שבתוך התערובת מותר לאכול אותו. ולכן כאשר הוא נחתך על ידי חלטית, אז היא גורמת לזה שהאיסור שלא פגום לגמרי יהפוך להיות משובח. בואו ננסה להסביר קצת את הדברים.
לפי ההסבר של הרז, צריכים להסביר כמו שאמר אליאור, נכון,
לא? זאת שאלה מעניינת, תכף נראה. תכף נראה, זאת שאלה מעניינת. נקרא לזה תשובה. רמת הפגם של בליעה בכלי שאינו בן יומו. לגבי רמת הפגם של בליעה בכלי שאינו בן יומו, ראינו שיש מחלוקת. ראינו שלפי הראה, טעם פגום לגמרי. וראינו שלפי הרשב"א, ראינו שהטעם פגום קצת, אלא שבתוך התבשיל הוא מתבטל. ואם ניקח לענייננו, לפי הרשב"א, שהוא פגום קצת, אז אפשר להבין לפי דרך זו, ניתן להבין שהחילתית גורמת לאיסור סוגריים שאיננו פגום לגמרי, גורמת לאיסור שאיננו פגום לגמרי להיות מתוק ומשובח. לפי הרשב"א, אפשר להבין את הגמרא. אפשר להבין, האיסור הוא לא לגמרי לא ראוי. אם הוא היה לגמרי לא ראוי, ממילא לא היה מקום בכלל להבין איך המתיקות הזאת עוזרת. מה זה עוזר שאתה ממתיק משהו שהוא לא ראוי. אבל לפי הרשב"א, שאנחנו אומרים שזה כן ראוי, אבל ראוי טיפה. רק בתערובת זה מתבטל, אז אפשר להגיד, טוב, אם זה ראוי, אפילו קצת, אז המתיקות הזאת יכולה להפוך אותו למשובח, ובמקרה כזה הוא יהיה אסור. אז לכאורה הדבר תלוי במחלוקת הרשב"א והרא. יש לנו אפשרות אחרת להבין את הגמרא, וזה מה שאמרתם קודם, שיכול להיות שגם אם רמת הפגם מלאה, אז אולי האיסור חוזר ונאור. העיקרון הזה של חוזר ונאור, ראינו אותו ביחס לביטול, אבל ראינו שיש מחלוקת בין האחרונים, מה קורה עם איסור שלא ראוי לאכילה בכלל, שהופך ליתר. ראינו שדעת החוות דעת, דבר כזה ממש מותר באכילה. כי אם זה לא ראוי לאכילה, פקע מזה שם אוכל. לעומת זאת, לפי הפרי מגדים, ראינו שהדבר חוזר לאיסור. אז יכול להיות גם בענייננו שנגיד, אם הדבר חוזר לאיסורו, אז גם אצלנו, למרות שזה לא היה ראוי לגמרי, זה חוזר לאיסורו. כי עכשיו זה מתוק. לפי מי אנחנו צריכים להסביר את זה? לכאורה לפי הרעה, נכון? אם פגום לגמרי, לפי דרך זאת, צריך להסביר.
וזה גם עוד לפי הפרים מגדים.
נכון. אז לפי הדבר הזה צריך להסביר שאיסור שאיננו ראוי לאכילה לא הפך ליתר, לא כחוות דת, לא הפך ליתר, אלא שכעת איננו אסור, נעשה את זה דבר אחרת. אז לפי דרך זאת צריך להסביר שהאיסור שאינו ראוי לאכילה לא הפך ליתר, אלא שכעת איננו אסור, ולכן אם יהפוך למשובח, יחזור לאיסורו, כדעת הפרים מגדים. אז יש לנו כאן מחלוקת איך להבין את רמת הפגם של דבר שנבלע בכלי שאינו בן יומו, ובהתאם לכך, אם אני מבין שזה עדיין, שזה פגום רק קצת, ממילא, אז אפשר להסביר את הסוגיה ואין לנו שום בעיה, הכל ברור, אומרים שזה פגום קצת, ולכן החילתית גרמה לזה להיות משובח עכשיו. אם אני אומר שזה פגום לגמרי, אז אני אצטרך להסביר שאיסור שלא ראוי לאכילה לא הפך ליתר, הוא פשוט לא איסור עכשיו, ולכן אם יהפוך למשובח, יחזור לאיסורו. עכשיו, הרעה והרשמה נחלקו באופן ישיר ביחס לחילתית. כל מה שעשינו עכשיו זה ניסו להסביר את הרעה ואת הרשמה, לפי מה שלמדנו בשיטתם בטעם כעיקר. אבל יש להם מחלוקת ישירה בעניין חילתית, אז בואו נראה את הדברים של הרעה ושל הרשב"א. אז אני מתחיל מדברי הראה. הראה בדק הבית, בית ראשון, שער שני. טוב, אומר הרע, והקיימה לן ודאי דסתם כלים שנוחים בחזקת שינם ליומם, והפלתי מידי, אבל אין נותן דם נפגם כדי מוכח בעבודת אלילים מכמה שמעת, כלומר, איך יכול להיות שהחיטית לוקחת ומשבחת את הטעם, הרי זה כלום בן יומו. ויקנה מימר, אני מילי בשאר כלים שאין דרך להשתמש בהם אלא אחר הדחה. אבל סכין, אין מדיחין אותו. אחר תשמישו. ונשאר תיחה על פניו, ודבר שהוא בעין אינו נפגם כשאינו בן יומו. זו חששו אתה מעבודת הדין גבי קורת של חילתי. כלומר, לפי הראה, הגמרא בעבודה זרה, שמדברת על חילתית, מדברת על סכין לא מקונח. לא נקי. יש עליו שמנונית. בסכין הזו יש לאסור גם אינו בן יומו מחמת החריפות. אז אם נכתוב את הרעה, הרעה אומר מדובר בסכין לא נקי. יותר מהר. אוקיי, אז הראה אומר סוגייתנו מדברת בסכין לא נקי. מדובר בסכין לא נקי. יש שמנונית. תכף ננסה לבדוק את הדברים. הרשב"א לא קיבל את הדברים. הרשב"א אומר שהחריפות משבחת גם בלי השמנונית. למה? כי החילתית מצליחה לקחת את הטעם הפגום ולשבח אותו. בואו נראה את דברי הרשב"א במשמרת הבית. אוקיי. אומר הרשב"א, ועוד, במאי דקאמרי אגב חורפי דחילתית המחל ילי, אינו ממש מהלשון ששומן של הסכין מחל ילי חילתיתה. הוא לא מקבל את הרעה שהשומן זה מה שמשבח. חדה, דלא אבל אלי למימר, אגב חורפה דחילתיתה. דאגב משמע דעדי זה נתקן האחר. ואם איתה, אבל למימר, אגב חולי דשמנונית המחלי חופת החלטית. כלומר, הגמרא לא מזכירה שמנונית בכלל. היא לא אומרת שבגלל השמנונית, אז החריף נבלע כאן. היא אומרת שבגלל החלטית יש בליעה. כלומר, משמע שאפילו אם זה בלי שמנונית נקי, זה בולע. ועוד, דשומן, מה דקר שמי? מאיפה הגעת לשומן? לאמא סתם, אחד ילי. אבל אגב, חופי, דחילתי את השמנונית וחל ילי. על מה אתה מזכיר את השמנונית בכלל? אלא אין פירוש זה נכון, ועד רבה אחי כאמר, אף על גב דה פסקה נותן טעם, נפגם שפלטתו פגומה, על ידי חריפותו של חילתית, מחל ילי לאותו טעם הנפלא. הרשב"א אומר שהגמרא מדברת על חריפות מיוחדת של הסכין, שמצליחה להפוך טעם פגום למשובח. היא לא מדברת על שמנינות, על שמנונית. אם הייתה מדברת על שמנונית, לא צריך את כל זה. הרי רק בלוע הופך לפגום אחרי 24 שעות. שמנונית לא הופכת לפגומה, זה קיים בכל דוח כדי סכינה, לא רק בחילתית. ומה רוצה ללמד אותנו? כאן הרשב"א. אז יש עוד תוספת שאנחנו נראה אותה, בדברי הריטב"א, הסוגיה שם בעבודה זרה דף למתת, בשם הרעה. אומר הריטב"א, לכך תראה שרה לוי ז"ל, לדעת ריזל, דאחן, ייסו בעין שעל פני הסכין חששו, כי שם היינו סבורים שכל שמנונית וחילתית, נפגם פגים לי, שאין לו שום שומה נאות לו. כעניין שאמרו לגבי דבש וחומץ וחתוך הגרסים, שאפילו שהוא בעין פוגם את אהובתו. ואף אגיד שכל אחד לפני עצמו משובח, כך הוא צריכו לומר שזה אינו, דאגב חופה דחילתית, המחל לשמנית, וזה נראה איתם נכון. אומר הריטב"א בשם הרעה, שמנונית משובחת מעצמה. הגמרא לא מחדשת שחילתית משבחת. הגמרא מחדשת שחילתית לא פוגמת. אנחנו למדנו שחומץ פוגם בגריסים. והגמרא חשבה באה מאמינה שמותר לאכול את החילתית. למה? כי מחרמת חריפותה היא תפגום את השמנונית. כמה שמלן שהיא לא פוגמת, אלא להפך, היא מוסיפה מתיקות, והשמנונית ממשיכה להיות משובחת. מבינים מה הוא עושה? הוא הפך את הסוגיה. מראיתה ואמינה לומר, שבדיוק הפוך, שחילתית יהיה קל יותר מאשר דברים אחרים. למה יהיה קל יותר? כי זה כל כך חריף. גם אם יש שמנונית, היינו אומרים שזה פוגם את השמנונית. כלומר, הייתה ואמינה לחשוב שחילתית יהיה קל יותר מדברים אחרים, וזה יפגום את השמנונית. כמה השמלה?
הרב, זה לא סותר את הסוגיה שלמדנו.
למה?
מה זאת אומרת? סתם, לפי שתי הסברים של רש"י, כאילו, חריף זה משהו שהוא... כאילו... גם אם יש שמנונית, אז זה משהו שהוא כמו מבושל, לפחות. וגם, ואם אין שמנונית, אז לפי השיטה השנייה, זה יותר ממבושל, כאילו, אז...
אוקיי. אז אני, בוא נעשה, אני אעשה סדר, ואז אנחנו נוכל להבין את הדברים. אנחנו... עוד רגע, אני אחזור, אני אעשה קודם כל סדר, ואז נוכל להבין את הדברים. יש כאן מחלוקת למעשה בין הראשונים, האם חילתית יכולה להפוך טעם פגום למשובח? לפי הרעה, חילתית לא יכולה להפוך טעם פגום למשובח. למה? הטעם שבקדרה פגום לגמרי. הוא פקע מתורת איסור, ולא יכול לקחת ולשבח אותו. הרי הגמרא כן אומרת שזה כאילו משמח. והרעה, הגמרא מתייחסת לשמנונית של הסכין. והשמנונית הזאת, הגמרא באה לומר שהחילתית לא פוגמת בשמנונית הזאת, על פי מה שראינו בריטב"א. והשומן ממשיך להיות משובח ואוסר. זאת אומרת, האיסור הוא בגלל השמנונית. השמנונית עצמה, ודאי שהיא לא נפגמת לבד, זה ברור, כי יש, זה לא בדבר בנוע, אז אפילו אחרי 24 שעות זה לא נפגם. החידוש של הגמרא, שהחיטית לא פוגעת בשמנונית, והשומן ממשיך להיות משובח ואוסר. אולי נכתוב רגע את הרעה, נכתוב את השיטות, ואז נוכל להבין גם יותר טוב את הדברים, את השאלה שלך. יש לנו... מה עושה החיטית נקרא לזה? אני לא יודע אם זו כותרת נכונה, אבל אולי. עוד מעט נראה. אם זאת הכותרת. נכתוב כאן רעה. ונכתוב, חילתית לא יכולה להפוך טעם פגום למשובח. זה דבר אחד שראה אומר. דבר שלי שהוא קשור לזה, הטעם שבלוע בקדרה, אינה בת יומה, פגום לגמרי. ולכן אי אפשר לשבחו. זה הדבר השני, שלמעשה הראשון שראינו בדברי הרמה. עכשיו, אם כך, איך נסביר את הגמרא? כי הגמרא אומרת שהחילתית לוקחת ומשבחת. הסבר הגמרא. הגמרא מתייחסת לשמנונית על הסכין. שמנונית, גם אחרי 24 שעות, היא לא נפגמת כי היא לא בלועה, שכמובן אינה נפגמת גם לאחר 24 שעות כי אינה בלועה. זה ברור. דוש הגמרא, היינו חושבים שהחילתית תהרוס או תפגום גום בשומן, הוא יהיה מותר. משמע לאן, שהחילתית איננה פוגמת בשומן, ולכן הוא אסור. זה מה שאומר הגמרא הרעה, וההסבר בגמרא של הרעה. לפי הרשב"א, חילתית הופכת טעם פגום למשובח. איך? הרי הטעם הפגום לא ראוי לאכילה. הרעה התבסס בדברים שלו על שתי נקודות הנחה. כדי לחלוק עליו ולהגיע לשיטת הרשב"א, אפשר לחלוק על אחת מנקודות ההנחה. מהם שתי הנקודות שעליהם מתבסס הרעה?
שמנונית העסקים.
אז דבר אחד, רגע. Thank you. נכתוב את זה כאן, למרות שאני לא יודע אם זה טוב או לא. נשאיר את זה כאן, רק נקטין את זה טיפה. וואה. נכתוב פה. שתי נקודות הנחה של הרע. נקודת הנחה ראשונה, שהטעם שבלוע בקדרה פגום לגמרי. נכון? הטעם שבלוע בקדרה פגום לגמרי. זה דבר אחד. דבר שני, טעם פגום לא יכול לחזור ליתרו. טעם פגום לא יכול לחזור ליתרו, ולכן הוא היה צריך להסביר שמדובר על שמנונית וכל ההסבר שראינו. כדי לחלוק על הרעה, אפשר לחלוק על אחת משתי נקודות ההנחה. החולקים הרעה יכולים לחלוק על אחת משתי נקודות ההנחה. א', טעם שבקדרה שבלוע לא פגום לגמרי, ו... טוב כך, אלא פגום קצת, והחילתית משבחת אותו, שזה ממש מפורש ברשב"א. הרשב"א ממש אומר את זה, שזה בלוע רק קצת, והחילתית משבחת אותו, והסבר שני אפשר להגיד שגם אם הטעם פגום לגמרי, אם מתקים אותו, הוא חוזר ונאור. יש שני טעמים שאפשר להגיד. הנפקמינה בין הרשב"א לרעה היא ביחס לסכין נקי, ביחס לקדרה. לפי הרעה לא יהיה איסור אפילו בחילתית כשזה לא בן יומו. לפי הרשב"א יהיה איסור בחילתית גם בלא בן יומו. כלומר, למעשה, נפקמינה להלכה בין הרעה לרשב"א, נפקמינה להלכה בין הרעה לרשב"א, סכין או סיר נקיים, שאינם בני יומם, שישתמשו בהם בחריף. לרעה מותר, כי אין שומן. לרשב"א אסור. הבית יוסף בסימן ק"ג הביא רק את שיטת הרשב"א, שמחמיר בחילתית ולא בן יומו, אפילו נקי. הוא לא הזכיר בכלל את שיטת הרעה, ומכך נראה לכאורה שהוא פוסק להחמיר. בבית יוסף, סימן ק"ג, הביא את הרשב"א בלבד. ולכאורה יוצא שהוא מחמיר, כך יוצא מהדברים של השולחן ערוך. אמנם אנחנו נצטרך עוד ללמוד את הדברים, ולראות שזה לא כל כך פשוט. כי למרות כל מה שראינו, עדיין יש מקום לדון, האם חילתית שווה דבר חריף. או שיש כאן משהו מיוחד שהוא יותר מדבר חריף, את זה אנחנו לא נראה עכשיו, אנחנו נראה פעם הבאה. מה שראינו בשיעור היום, אנחנו ראינו שבשיעור הקודם ראינו שיש שתי חומות בנת ברנה, בחריף. א', שחריף כמבושל, וב', שאין בו היתר של נת ברנה. בשיעור היום, אנחנו ראינו שאולי יש חומה שלישית, שאפילו אם זה לא בן יומו, גם אז תהיה בעיה. האם יש איסור חריף גם בשאינו בן יומו? על כך, בדיון מעלן, בחילתית. למעשה ראינו היום שיכול להיות שאפילו בלא בן יומו זה אוסר. המקור של זה הוא בדין חילתית, אבל אנחנו עדיין באמצע הסוגיה, אבל זה הנושא שלנו עכשיו. האם יש חומה שלישית בחריף גם ולא בן יומו?
הרב?
כן.
שאלו בצ'אט, מה הגדר של החריף? כאילו, זה ה... כאילו, יש את ההיגיון האינטואיטיבי, מה שנקרא, של מה זה חריף, אבל השאלה האם יש איזה גדר, או שזה רק איזה משהו שהוא במסורת, בגמרא, ובפוסקים?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, ובזה בעזרת השם, אנחנו נדון בפעם הבאה.
תודה.